ברשות הרב אורן, ברשותכם, החזאי השנה מאוד הפחיד אותנו לגבי הגשמים, והדבר הזה, דבר טוב שיצא מזה, שבזכות זה אפשר לעיין יותר בסוגיה של ירידת גשמים בסוכה. בדרך כלל הגישה, לפחות כמה שהדברים ידועים ומקובלים, זה שהעניין שכשיורדים גשמים בסוכה, פטורים מן הסוכה, זה בגדר של מצטער פטור מן הסוכה. ככה הדברים מקובלים. אבל כמו כל דבר בעולם הזה, כשמסתכלים מקרוב, אז מגלים דברים חדשים. כל דבר זה ככה, זה לא אולי נגלה דברים חדשים. כל דבר שמסתכלים עליו מקרוב, פתאום מגלים דברים שעד היום לא הכרנו אותם. אז בואו נלמד ביחד את הסוגיה של גשמים, ומתוך מגמה להגיע בסוף לשיטת הרמב״ם בסוגיה, ולראות איך באמת הוא למד את הסוגיה, איך הוא ביאר אותה, ומה התפיסה שלו בעניין הזה. אני רואה קודם כל קצת רקע לדברים. דבר ראשון, יש לנו את המשנה במסכת סוכה שמדברת על הפטורים. מי הם הפטורים? כתוב שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה, חולין ומשם שהם פטורים מן הסוכה. המשנה מונה שני סוגים של פטורים. אחרי זה בגמרא, עד לכאן זה היה בקפה עמוד א', בקוו עמוד א', אז הגמרא דנה, הגמרא באה ואומרת, כשמדובר, הגמרא מביאה עוד כל מיני סוגים של פטורים, שומרי העיר ביום, פטורים לסוכה ביום וכו' וכו'. בהמשך הגמרא אומרת על החולים, תנו רבנן, חולה שאמרו, לא חולה שיש בו סכנה, אלא אפילו חולה שאין בו סכנה. אפילו חש בעיניו, אפילו חש בראשו. ואז הגמרא מביאה בעניין הזה סיפור. אמר רב שמעון בן גמליאל, פעם אחת חשתי בעיניי, בקיסרי, ואיתי רבי יוסי בריבי לישן אני ומשמשי חוץ לסוכה. טוב, אז הגמרא באה באמת ממחישה את ההלכה שזה לאו דווקא חולה שיש בו סכנה, אלא כל חולי והוא ומשמשיו פטורים לסוכה. שורה מיד אחרי זה, וזה לענייננו, כתוב רב שרה לרב אחא ברדלא למיגנא בקילטא בסוכה, משום בקי. רב התיר לרב אחא ברדלא למיגנא, כוונה לישון בקילטא, כוונה בתוך סוכה עם כיסוי מעל המיטה. למה? משום בקי. מה זה בקי? בקי זה או יתושים, כאן הוא מביא בצד מסורת השס, הוא מביא בשם הארוך, שבקי זה הכוונה או פשפשים או זבובים קטנים. טוב, אז הוא יתיר לו. רבה, עוד סיפור שני, רבה שר עלי לרבי אחא בר עדה למיגני, גם פה מדובר על שינה, בר ממטללתה, משום סירחה דגרגישתה. מה זה? אומר רשי, למה הוא התיר לו לישון מחוץ לסוכה? אומר רשי, סירחה דגרגישתה, קרקע לבנה שהיו תחים בה קרקעית הסוכה. אם כן מדובר על ריח לא טוב שעולה ממה ששמו על הקרקע. אם כן, שני סיפורים שמלמדים אותנו על פטורים מן הסוכה בגלל
איזושהי בעיה שיש להם, או בגלל בעיה שיש, אני בכוונה לא מגדיר את שם הבעיה, נקרא לזה רק בעיה, או בגלל הפשפשים או בגלל ריח. אומרת הגמרא, רבה לטעמי, כי הסיפור השני מדובר על רבה, רבה לטעמי, דמה רבה, מצטער, פטור מן הסוכה. או, פה אנחנו פוגשים לראשונה את המונח הזה, מצטער פטור מן הסוכה. איפה רבה אמר את המאמר הזה שמצטער פטור מן הסוכה? רבה אמר את זה בגמרא, בעבודה זרה. שהרי הגמרא מספרת שלעתיד לבוא, יבואו הגויים, יגידו, הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו מצוות, הקדוש ברוך הוא נותן להם את הסוכה. והם, והקדוש ברוך הוא אכן מגדיר עליהם חמה, והם נבלים מהחמה ובועטים בסוכה. שאתה אומר, נו אז מה? הרי רבה אומר שמצטער פטור מן הסוכה, אז למה הם לא בסדר הגויים? הם פטורים מן הסוכה, גם עם ישראל פטור. אומרת הגמרא, בסדר, הם פטורים, אבל לא צריכים לבעט. למה הם מבעטים בסוכה? זה בעיה. כך הגמרא אומרת. טוב, אם כן, העולה לנו בינתיים מהגמרא, יש לנו כאן שני סיפורים על מצטער פטור מן הסוכה. שני סיפורים. עוד קטע קטן בגמרא, אומרת הגמרא בהמשך, הגמרא שואלת, איך אתה אומר מצטער פטור מן הסוכה? ואנתנן חולין, למדנו עכשיו במשנה, חולים ושם שהם פטורים מן הסוכה. חולה אין, מצטער לו. מזה אנחנו מבינים שדווקא חולה ולא מצטער. אז איך רבה אומר שמצטער פטור דווקא אם הוא חולה אבל לא מצטער? אומרת הגמרא, לא. אמרי חולה הוא ומשמשיו פטורים. מצטער הוא פטור ומשמשיו לא. בעצם זה באמת על אותו עיקרון כמו חולה, אלא שאצל חולים גם המשמשים טובים, אצל מצטער, רק המצטער פטור. זו גמרא אחת. גמרא פשוטה, מובנת, אין עם זה, בינתיים אין עם זה בעיות מיוחדות. בהמשך, יש לנו בעצם משנה נוספת בכ"ח עמוד ב', שזה דרך אגב, כשנראה את המשנה, אז באמת נתפלל למה הגמרא, כשראינו עכשיו, לא מביאה את המשנה הזאת. הגמרא מביאה בשם רב המצטער פטור. לכאורה, נראה שזה משנה מפורשת. למה הגמרא תולה את זה רק ברבה? מה כתוב במשנה? כתוב במשנה בכ"ח עמוד ב' כדבר הזה. מאימתי, כתוב ככה, ירדו קשמים, מאימתי מותר לפנות? כדאי פה כבר להיות ערנים, לפתח את הרגישות. הרי זה כל מילה זה חזל, זה הכל ברוח הקודש, כל מילה זה כוללת אין סוף דברים. המשנה לא כותבת שכשירדו קשמים פטור מן הסוכה. לא דנים בזה, המשנה רק שואלת, היא פותחת ואומרת, ירדו קשמים, מ-200 מותר לפנות. מי אמר לך בכלל שמותר לפנות את הסוכה? לא. שאלת, מ-200 מותר. אז מה זה פטור? מה זה אנוס? מה זה מי זה? לא יודע, כתוב. מכל ראינו מונחים בורים של פטור. ראינו חולה פטור, ראינו שלוחי מצווה פטורים, ראינו מצטער פטור, גם שם יש מונח של פטור. פה לא כתוב פטור. כתוב, ירדו קשמים מאימתי. זה בעצם שאלת הגמרא, המשנה. אומרת המשנה, משתסרח המקפה, משלו משל, למה הדמר דומה? לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיטון על פניו. טוב, המשל הזה, כולנו מכירים אותו, אבל מה המשנה באה לתת לנו משלים? מה זה סיפורים? משנה זה הלכות. מה זה, יש לנו זמן פה למשלים? המשל הזה צריכה להיות פה איזושהי אמירה הלכתית.
מה המשל הזה בא להגיד לי? מה זה משנה לי כאן הסיפור הזה של המשל? לא מובן המשל הזה לכאורה. לא מובן בכלל, מה אתה מביא משלים? למרות שסתם ככה בסוגריים, אנחנו מדברים משלים, אז צריך לדעת, הרי חז"ל אומרים ששלמה המלך משל 3,000 משלים, ורבי מאיר משל 300 משלים. אז בא לתניא שואל בתורה אור, הוא שואל, מה הבעיה למשול משלים? כל אחד יכול גם למשול 10,000 משלים. כך משל, משל למה, זה דומה לפה, זה דומה לקיר. מה הבעיה למשול משלים? אומר בעל התניא, דבר מאוד חשוב. משל זה לא משהו דומה, זה לא סיפור. משל זה לזהות את אותה חוקיות שקיימת בעולם הרוחני, להראות איך אותה חוקיות מופיעה בעולם הפיזיקלי שלנו. לא משהו דומה, אלא זה אותו חוק, זה אותה חוקיות. למשל, קראנו בקהלת, זה לעומת זה עשה אלוקים. זה לעומת זה. אנחנו תמיד אומרים, מה זה? זה לעומת זה. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כמו שהרמב"ן כתב לבנו באיגרת, שהוא עלה לירושלים, הוא אומר, כל הקדוש מחברו חרב מחברו. איפה אנחנו רואים את המציאות הזו בעולם הפיזיקלי? זה חוק כלים שלובים. הנה, זה משל. זה לא משהו דומה. זה אותו חוק. זה המשלים. לכן, שלמה המלך משל 3,000 משלים. רב מאיר 300. זה לא פשוט לזהות תמיד את החוק המקביל, איך הוא מופיע כאן בעולם הזה. בכל מקרה צריך להבין מה המשנה באה ומביאה לנו משל. משל למה הדבר דומה? הרי יש במשל הזה איזושהי אמירה הלכתית. צריך להבין מה כאן האמירה במשל הזה. בכל אופן, נקודה נוספת שכבר כדאי לעורר, הגמרא מקודם שלמדנו מצטער פטור, אז הגמרא מביאה את שני הסיפורים של רב ורבה, והגמרא אומרת רבה לטעמי מצטער פטור. למה לתלות את זה בכלל בסיפורים של המוראים? לכאורה יש משנה שכשיורדים גשמים אז מפנים את הבית, אז למה הגמרא לא תולה את זה בכלל במשנה? כאילו הגמרא מתעלמת מהמשנה כשהיא מדברת על מצטער פטור. צריך להבין את הדבר הזה. זה הערה. בכל אופן, נראה בעניין הזה של קשמים, נראה קטע קטן בגמרא. כתוב בגמרא כך. כתוב בגמרא, ירדו קשמים, תנה משתסרח המקפה של גריסים. הגמרא מספרת, נדבר על גריסים. רש"י מביא, ממהרת לקלקל בקשמים מעט. זה הגריסים רגישים יותר. אז הגמרא מביאה סיפור, הבא יאווה כייטיב כמי דרב יוסף, במטללתא, נשב זיקה. בסוכה של רב יוסף נשבה רוח, נשב זיקה. ומה קרה? וכמה הייתה ציוותה? נפלו, ציוותה זה כיסמים של עץ, נפלו. אבל הגמרא לא אומרת מה הם עשו בדיוק. מה עשו הכיסמים הללו? רש"י מביא, מה עשו הכיסמים הללו? אומר רש"י, ציוותה, כיסמין של שכח היה משיר על המאכל. זה נפל לתוך המאכל. אז מה קרה? אמר לו רב יוסף, פנו לי מה אני מאחה. זהו, תפנו את הסוכה. אמר לה, אביי, מה קרה? בגלל שנפלו לך כמה כיסמים לאוכל, אז כבר נפנה את הסוכה? אמר לה, אביי, ואתנן משתסרח המקפה. אז מה, אבל לא כתוב על ה... נפלו כמה כיסמים. אמר לי, לדידי, כיוון דנינה
דעתי כמי שתשרח המקפד דמי לי. הוא אומר, אני איסטניס, בשבילי זה אותו דבר. ובאמת, רש"י מביא על רבי יוסף, שידוע שהוא היה מעניני הדעת. רש"י מביא את הגמרא בפסחים, שלושה חייהם אינם חיים, הרחמנים והרתחנים ועניני הדעת. הם כל הזמן סובלים. מי שמרחם, אז הוא... יש כל כך הרבה צרות, הוא כל היום מרחם על כולם, אז הוא מסכן. או רתחנים, אדם שעל כל דבר הוא יוצא מהכלים, עניני הדעת, שאינם יכולים לסבול שום דבר מיוס. ואמר רבי יוסף, כולו איתנו בי. רבי יוסף אומר, אני יש לי שלושת התכונות הללו. אז החיים של רבי יוסף לא היו חיים פשוטים. היה אדם מאוד רגיש. מאוד רגיש. זה היום נקרא רגיש. סופר רגיש. חלק מאדם רגיש, הוא גם הוא רגיש, אז כל דבר נוגע. הוא רגיש לאחרים, הוא רגיש גם לעצמו. חלק מהרגישות. אי אפשר להיות רגיש רק לכיוון אחד. זה רגיש. רגיש זה רגיש. הוא כל דבר חי ומרגיש. אין מה לעשות. הרבה מגדולי ישראל היו מאוד רגישים לכל דבר. הם מספרים על, 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 על רב חיים אויזר, שכשהיה בא אליו אדם, מספר לו על זה צרה, הוא היה יושב ובוכה איתו. כשהיה בא אליו בחור, מזמין אותו לחתונה, היה קם במקום, רוקד איתו במקום. גדולי ישראל תמיד היו חשים את כל מה שקורה. לחיות את הדור, את החלק מהדור. יש בדברים האלה סיפורים אבלים על החזון איש. שפעם בא אליו איזה זגג שלא הצליח למכור את הסחורה. שאל אותו מה לעשות, אז החזון איש אמר, תשאיר את זה פה, נמצא פתרון. אחרי יומיים, החזון איש שלח אליו שליח שהוא יכול לבוא, יש לו את הכסף בשבילו. הוא בא לקח את הכסף, הוא אומר לו, איך, מה? מה, מישהו מכר את זה? הוא אומר לו, תיקח את הכסף. השכנים סיפרו שהחזון איש בעצמו הלך משכן לשכן ומכר לו את הסרוכיות. הוא לא יכל לראות שבן אדם ככה מתקשה בפרנסה. וככה זה היה כל הדור, דולי הדור, קבעו את כל את הכאבים של כל פרט ופרט, כל יהודי. נראה עוד קטע קטן בגמרא. כתוב בהמשך, תנו רבנן, היה אוכל בסוכה. וירדו גשמים וירד. למה ירד? פעם, איפה היו עושים את הסוכה? על הגג? או, אתה עושה ככה, על הגג, נכון? נושא מעניין, למה עושים פעם את הסוכות על הגג? זה גם אלה התנאים שהיו עד. אז מה קורה? אדם, ירדו גשמים. מדברים על סוגי הגשמים, והוא ירד מהסוכה לבית. אין מטריחין אותו לעלות עד שיגמור סודתו. הלכה מאוד מעניינת. אדם ירדו לו גשמים. נכנס הביתה. הגשמים פסקו. הוא לא... אתה לא חייב לחזור לסוכה. תגמור את הסודה בנחת. סודה הזאת, אתה פטור מהסוכה. הלכה מאוד מעניינת. מה המומי? מה קרה? מה, יש לו בעיה לעבור בחזרה לסוכה? לא, אתה פטור. עוד הלכה כתוב בגמרא. הלכה נוספת. היה ישן תחת הסוכה והיו גשמים, וירדו גשמים וירד. אין מטריחין אותו לעלות עד שיאור. עכשיו גמרא מתלבד, מה זה יאור? יאור הכוונה, יאור השחר, או שיאור באלף או ביאור בעין? גמרא מתלבד בזה. אז אני אביא רק את המסקנה, אלא אימה, עד שיאור הוא יאור משנתו ויעלה עמוד השחר. שני התנאים. זאת אומרת, אם ירדו גשמים ואדם הלך לישון בבית, עד עלות השחר יכול לישון בשקט. ברגע שעלה עלות השחר והוא התעורר, הולך הבובלה, תחזור לסוכה. כי השינה שלו כבר נגמרה, אבל זה אותו עיקרון כמו הסעודה. גמור את השינה בבית. מה מומי, מה קרה פה, מה הגדר פה? למה? ירדו גשמים... מה, אתה מצטער, אתה אנוס, לא יודע מה, בסדר גמור, אתה פטור. אבל הגשמים פסקו, תראו לכם, הגשמים פסקו, הבן אדם עושה סעודת שלמה המלך, יושב ואוכל 5 שעות, אומר לו כבר אין גשם בחמש שעות. לא, אל תרד, אתה פטור.
איזה, מאיפה זה, מה זה, מה זה הגדר הזה פה? מאיפה זה בא? צריך להבין את זה. האם הגדר הזה נאמר רק על גשמים, כמו שרואים פה בגמרא, או זה נאמר גם על מצטער? דוגמה. אדם מצטער, הוא לא יכול לישון, יש זבובים. הלך הביתה. פתאום הבן שלו קורא לו, אומר לו, תשמע, אבא, אין כבר זבובים. זהו, כולם יצאו. בלילה אין זבובים, הלכו. האם גם נאמר לו, אתה יכול לישון עד עלות השחר ואתה פטור, או זה דין דווקא בגשמים? הגמרא דיברה על גשמים, האם זה נאמר על הכל? יש מקום לדון בדבר הזה. עד לכאן, רבותיי, הנתונים מהגמרא. בואו נראה את שיטת הרמב״ם בסוגיה. עכשיו, מוריי ורבותיי, לא ניכנס עכשיו לכל, לא ננסה עכשיו נעריך מה זה, מה, איך הרמב״ם למד סוגיות, ומה הגישה שלו, ומה העולם שלו, זה, שזה צריכים לדבר הרבה הרבה שעות. אבל צריך לדעת, כשלומדים רמב״ם, צריך תמיד להיות אצבע ברמב״ם, אצבע על הגמרא, לראות כל דבר מאיפה הוא לקח, איך הוא מביא את זה. עוד לפני הקושיות שיש על הרמב״ם. זה לא בעיה, קושיות על הרמב״ם זה סיפור אחד. זה החלק הקל יותר ברמב״ם. יש קושיות, בסדר, תטפל. הרמב״ם, כל מה שהוא כותב, זה לקוח, זה ציטוטים של גמרות. אבל הרמב״ם בנה את זה בגאוניות. בגאוניות זה לא מילה, זה כבר גובל ברוח הקודש. ברוח הקודש כזו, שהוא בנה את ההלכה שמכל גמרה הוא לוקח את מה ששייך להלכה, ובונה מזה פסיפס שלם, ואתה חייב לזהות את המקורות, ולפי זה לראות איך הוא בנה ואיך הוא הבין. זה דבר אחד. דבר שני, צריך לדעת, אצל הרמב״ם כל מילה בגמרה, זה היה קודש קודשים. זאת אומרת, מה הכוונה? אם כשאנחנו עומדים נגיד חומש, אז יש על החומש כל מיני סוגים של פרשנים. יש פשטנים, כמו הרשב"ם, כמו בן עזרא, כמו הספורמה. יש חצאי פשטנים. רש"י, נגיד, הוא מתחיל בפשט, שזה לא, יש קושי, אז הוא מיד עובר למדרש אגדה. לא, אנשים מתחילים בפשט. ויש דרשנים. אז צריך לדעת, גם על הגמרא יש ראשונים שהם פשטנים, כי כל מילה בגמרא קודש קודשים, צריך ללכת איתה עד הסוף. ויש ראשונים שאומרים, הגמרא אמרה ככה, אבל אפשר להסביר את זה. אז ידעו לכם שאם על התורה גדול הפשטנים זה הרשב"ם ואבן עזרא, אז על הגמרא גדול גדול הפשטנים זה הרמב"ם. זה דבר מאוד חשוב לדעת. לכן צריך מאוד להיזהר, כשמיישבים רמב״ם, צריך לדעת כל מילה, איך זה נכנס בגמרא, איך הוא למד את הגמרא. צריך מאוד להיזהר, לא להלביש עליו כל מיני שיטות אחרות. מה שנקרא, כשלומדים רמב״ם צריכים לבוא נקיים. נקיים מכל שאר השיטות. נקי, נקי. אל תלביש עליו שום דבר. אומרים בשם המשך חוכמה, שהוא אמר שיש כל מיני סוגים של תירוצים על הרמב״ם. הוא אומר, אחד מתרץ הרמב״ם, הוא בגדר של אונס. הוא אונס את הרמב״ם להגיד דבר שהרמב״ם לא התכוון. הוא אומר, השני מפתה. נו, בטח הרמב״ם מתכוון לזה. הוא אומר, והשלישי בכלל מוציא שם רע לרמב״ם. כך אמר רבי שמעון. כשלומדים רמב״ם צריכים לבוא נקי, 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 נקי. צריך להיכנס לראש שלו, טוב, 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 טוב. זה לוקח הרבה פעמים הרבה זמן, זה לא הולך בשליפה. טוב, בכלל לימוד תורה אסור שיבוא בשליפה. לימוד תורה צריך... לפעמים אתה צריך על רמב״ם אחד, זה לעבוד עליו ימים ושבועות. זה לא משהו, אתה לא היום תעסוק רק ברמב״ם, אבל הוא צריך להיות בהרדיסק שלך. שכל רגע פנוי אתה חושב, אתה הולך לישון עם הרמב״ם הזה. לפעמים זה לוקח ימים, עד שאתה מפתח מה הוא רוצה. איך הוא למד את הסוגיה? זה לא להגיד סברה פה סברה שם, זה לא הרמב״ם. זה לא, איך הוא פילס את הסוגיה? רמב״ם זה רמב״ם, זה לא פילוס, זה חשיבה אחרת משאר הראשונים. זה, אני אומר את זה כהקדמה כללית. יש עוד כמה הקדמות מאוד חשובות על הרמב״ם, אבל לא זה כאן עכשיו העניין. בואו נראה רמב״ם בלכות לולב, בלכות סוכה, פרק ו'. הרמב״ם פותח את פרק ו' בפטורים. הוא אומר נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הסוכה וכו'. ואז הרמב״ם מביא בהלכה ב' חולים ומשמשם פטורים מן הסוכה, ולא חולה שיש בו סכנה אפילו חש בראשו ואפילו חש בעיניו, כמו שראינו במשנה, כמו שראינו בגמרא. ואז במסגרת הפטורים הרמב״ם כמובן מביא גם את המצטער. הרמב״ם מביא מצטער פטור מן הסוכה, הוא ולא משמשיו, כמו שכתוב בגמרא, הכל ציטוטים של גמרא. ואיזו מצטער, בואו תקשיבו טוב רבותיי, גם דוגמאות שהרמב״ם מביא, אל תחשב שהרמב״ם בא, בוא נביא לכם כמה דוגמאות, הכל זה גמרא, אין סתם דוגמאות, הכל רק גמרא. ואיזו מצטער, זה שאינו יכול לישון בסוכה מפני הרוח, או מפני הזבובים והפרושים וכיוצא בין, או מפני הריח, נקודה. רבותיי, פה עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס פה לטרנס. קודם כל, שימו לב, כשהרמב״ם מדבר על מצטער, הוא מדבר על שינה. מה עם אכילה? מה עם שתייה? מה סתם לשבת? למה אתה מדבר על שינה? מה קרה שהרמב״ם מדבר על שינה? מאיפה הוא חלם על שינה? מאיפה הוא לקח את זה? מה קרה? אם אני הייתי אומר לך מצטער, הייתם אומרים שינה? אני לא מצטער, זה אדם מצטער. קשה לו לשבת בסוכה. למה הוא מדבר על שינה? עוד לפני הספרות, מקור. מאיפה הוא לקח? מקור. מאיפה הוא לקח את השינה? מאיפה? נכון, איזה גמרא? יפה, זה שני הסיפורים היו על שינה. גם הסיפור של רב, שהוא התיר לו לישון במיטה עם הכיסוי למעלה מקילתה, וגם הסיפור של רבה, ושם רב התיר משום בקי, משום הזבובים והפרושים, וגם רבה התיר בגלל הריח, שינה, למיגנה. זה לא המצאה של הרמב״ם. אז שם מדובר על מצטער משום שינה, לקוח משם. יפה. הלאה. הרמב״ם דיבר על שלושה סוגים מצטער. הראשון תכף נטפל. השני והשלישי. מה? אומר, זה שאינו יכול לישון מפני הרוח, תכף נטפל. או מפני הזבובים והפרושים, זה הבקי. וכיוצא בין, או מפני הריח, זה הסיפור של רבה. יפה. מאיפה הרמב״ם המציא את הרוח? מה היה עם רב יוסף? מה היה שם? מה כתוב? היה זיקה. יפה, אתם זוכרים טוב. מה היה עם רב יוסף? אומרת הגמרא, מה היה שם הסיפור? נשב זיקה, מה הייתה ציוותה? הרוח הפילה כיסמים. אומר רשי, לאן? לאוכל! והאוכל התקלקל, רב יוסף איסטניס! נו, אז מה הרמב״ם דוחף כאן? זה קשור לעניין, זה סוגיית הקשמים. איך הרמב״ם פה? זה קשור לאוכל. פה הרמב״ם מדבר על אוכל? הרמב״ם מדבר כאן על שינה. אז איך הרמב״ם דחף פה עניין של רוח? אתה צודק, כבודו צודק, זיקה זה רוח. אבל שם מדובר שזה מקלקל אוכל, הרמב״ם מדבר פה שזה נכנס לתוך האוכל, הרמב״ם מדבר פה על זיקה שמפריע לו לישון, איך הוא הגיע לזה? תשובה! רש"י דחף לנו את העניין של אוכל. בגמרא לא כתוב אוכל. אומר הרך, והרמב״ם לומד את הסוגיות בדרך כלל כמו הרך, אומר הרך, מה הסיפור? אומר הרך,
כנשיב זיקה, וכמייתי ציווי באפי. הכיסמים, כמייתי באפי. הם נופלים עליו, על הפנים שלו.
זה לא קשור למרק,
לא קשור למאכל.
זה נופל על הפנים, זה משגע אותו.
מה הרמב״ם? זה מצטער.
מה הרמב״ם? הנה, אז יש לנו דוגמה שלישית בגמרא.
רוח שמפילה כיסמים על הפנים של הבן אדם, שמצערים אותו, הכיסמים הללו, זה דוגמה של מצטער שהוא פטור. הרמב״ם, שם לא כתוב, הם מצטער מה? סתם לשבת, אז דיבור, כל הדוגמאות אז על שינה, אז הרמב״ם גם הביא את הדבר הזה על שינה, למרות ששם הגמרא לא כתוב איך, סתם הוא יושב, מפריע לו בישיבה או בשינה, אז הרמב״ם אחרי מחבר את הכל לעניין של השינה.
יפה. אוקיי, סתם בינתיים ביררנו, בינתיים הכל נחמד, רק ביררנו מקורות, לדעת, לסדר בסדר גמור.
תאר לך בית, בלכה ג', הרמב״ם מדבר על אבל חייב בסוכה, בהלכה ד' מדבר על שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה, הלכה ה' למדתי כיצד מצוות הישיבה בסוכה, שיוכל ושותה ודר בסוכה כל שיבה, כל שיבת הימים וכולי, ואומר שעושה אדם את ביתו ארעי וצוקתו קבע, שנאמר בסוכות ישבו שיבת ימים, כיצד כלים עני מצות עונות בסוכה, וכלי שתייה וכו'. הלכה ו' אוכלים וישנים בסוכה כל שבעה, בין ביום, בין בלילה, וכו'. הלכה ז', אכילה בליל יום טוב הראשון בסוכה חובה. הלכה ח', הלכה ט', הלכה ט' אומר כל שבעת הימים קורה בתוך הסוכה, וכשמבין וכו'. בהלכה י' פתאום הרמב״ם נזכר, הוא אומר, רבותיי, שכחתי להביא לכם איזושהי הלכה. תראו, זה מזכיר לנו את מה שכתוב בפרשת אמור. תורה מדברת על כל המועדים, מדברת על סוכות, התורה לא כתבת על תוקות שום דבר, שבעת ימים. אחרי שהתורה גומרת עם כל המועדים, התורה כותבת, רגע, אך בחמישה עשר יום, תשבו בסוכות שבעת ימים. מה קרה? התורה נזכרה פתאום בסוף. אז לא ניכנס לעניין, יש איזה דברים חשובים מאוד, אבל לא זה המקום.
גם פה הרמב״ם פתאום אמר, חבר'ה, שכחתי איזה הלכה. גשמים. בוקר טוב, עכשיו גשמים?
גמרנו מצטר, בהלכה ב', עברנו פה כבר על כל סוכות. הלכה י', כותב הרמב״ם, ירדו גשמים, הרי זה נכנס לתוך הבית. דרך אגב, פה הרמב״ם עושה דבר מאוד חריג. אמרנו שבדרך כלל הרמב״ם זה רק ציטוטים של גמרות ומשניות, ואמרנו במשנה כתוב ירדו גשמים, מתי מותר לפנות? אמרנו, רגע, קודם כל תגיד שמותר לפנות. אז הרמב״ם מתחשב בנו ונותן פה קודם כל את ההלכה, אומר ירדו גשמים, הרי זה נכנס לתוך הבית. זה כותרת של הרמב״ם. כל תדע, נכנס. וממתי מותר לפנות? עכשיו זה כבר ציטוט של המשנה. ממתי? משירדו לתוך הסוכה, טיפות שאם יפלו לתוך התבשיל ייפסל. אפילו תבשיל של פול. בסדר. זה המשנה עם הגמרא. עוד הלכה שמופיע בגמרא והרמב"ם מביא, היה אוכל בסוכה, וירדו גשמים, ונכנס לביתו, ופסקו הגשמים, אין מחייבים אותו לחזור לסוכה, עד שיגמור סעודתו. היה ישן וירדו גשמים בלילה, ונכנס לתוך הבית, ופסקו הגשמים, אין מטריחים אותו לחזור לסוכה כל אותו הלילה, אלא ישן בביתו, עד שיעלה עמוד השחר.
בסדר גמור, מצוין.
אנחנו נרצה להבין, מוריי ורבותיי, מה הגדר של ירדו גשמים שהוא נכנס לביתו? מה זה מצטער? כמו שבדרך כלל, אז מה הרב המזכר להביא זה בהלכה יוד? אתם רוצים לדעת מה כתוב בהלכה יוד א', שתראו את ההקשרים? לא, ממש כבר דבר אחר לגמרי. גמר מלאכול ביום השביעי בשחרית לא יתיר סוכתו, זה כבר היום האחרון, שביעי של סוכות, שנה רבה. זה הלכה שתקועה פה בלי שום קשר לשום דבר. זה דבר שמצריך הבנה ועיון. איך הרמב״ם תופס? מוריי ורבותיי, אני רוצה שתשימו לב לנקודה נוספת. לא כתוב בשום מקום שאם ירדו גשמים הוא פטור מן הסוכה. יש נתון, הרמב״ם כותב ירדו גשמים, הרי זה נכנס לתוך הבית. נכנס, מה פתאום נכנס? מה קרה? לכבוד מה? איזה גדר? אז כל דבר גדר הלכתי. למה אתה נכנס? מה? הנה אדם ראינו שלוחי מצווה, חולים, פטורים, מצוין. פה לא כתוב פטור, הרי זה נכנס לתוך הבית. מה, מו, מי? שום דבר. צריך להבין את העניין. בשולחן ערוך, בתפרש למתת, שם הסדר הוא הפוך. קודם כל, המחבר מביא את ההלכה של גשמים, רק בתפרש מת, ההלכה של מצטער. הסדר הוא הפוך מהרמב״ם. כותב המחבר, תפרש למתת, היי, ירדו גשמים, הרי זה נכנס לתוך הבית. כרגיל, כמו ברוב, רוב המקרים, הבית יוסף מצטט את הרמב״ם מילה במילה. ירדו גשמים, הרי זה נכנס לתוך הבית. ממתי מותר לפנות? משירדו לתוך הסוכה טיפות שהם יפלו לתוך הפשיל, ייפסל אפילו תפשיל של פול. הרמה מביא, ואפילו אין תפשיל לפניו בחולה. עוד מביא הרמה, וכל זה דווקא בשאר הימים או הלילות של סוכות. אבל לילה הראשונה צריך לאכול כזית בסוכה. אף אם אף אם גשמים יורדים. ויקדל בסוכה שיאמר זמן על הסוכה. ואז הוא מביא את ההלכה השנייה, היה אוכל בסוכה, ידעו גשמים, לא צריך לחזור, אותו דבר היה ישן, לא צריך לחזור. אז מוריי ורבותיי, קודם כל הרמה, וזה מחלוקת ראשונים גדולה, אם באמת בלילה הראשון, כשיורדים גשמים, אם אדם כן חייב לאכול כזית בסוכה או לא. הרמה פוסק כאותם ראשונים, שבלילה הראשונה הוא צריך לאכול כזית בסוכה. אף אם גשמים יורדים, גם בגשמים. למה? הגזרה שווה, תתווה, זה מקביל לקש למצב וכו'. אז המחלוקת ראשונים גדולה, הרמה הכריע כדעת אותם ראשונים שחייבים לאכול כזית גם בגשמים. מדך גיסא, כותב הרמה בסעיף זין, הוא כותב, אחרי שהוא כותב שאם אדם בשאר הלילות הלך לישון מחוץ לסוכה, אז הוא ממשיך את השינה, אומר, ויאור משנתו, מישהו בסוכה וירדו גשמים, אין צריך לשער בכדי שיתקלקל התפשיל, וגשמים מועטים וצר לישון. הוא אומר, וכל הפטור מן הסוכה ואינו יוצא משם, אינו מקבל עליו שכר, ואינן אלא אדיוטות. הוא אומר, מי שעושה דבר כזה הוא בגשר של אדיוט, כי הוא פטור. אז זה לא נותן לך שום דבר, זה בגשר של אדיוטות. עד לכאן הרמה. מוריי ורבותיי, בואו נראה, יש כאן משנה ברורה מאוד מאוד חשוב על על השולחן ערוך הזה. משנה ברורה באה וכותב ככה: ירדו גשמים, וכשם שמפנים מפני הגשמים, כך מפנים מפני השרה ויתושים. אומר המשנה ברורה, לא רק גשמים, אלא גם שרה ויתושים. המקור של זה, דרך אגב, זה ירושלמי. למה? ואפילו אין האדם מצטער בכך. גם אם האדם לא מפריע לו החום והיתושים, הוא גם פטור. למה? למה? אלא שהמאכל מתקלקל בכך, והוא הדין עם העת קר שהמאכלים השמינים נקרשים לפניו, יכול לאכלו בבית, ואין צריך לחזור עד שיגמור סודתו. אפילו אוכל אחר כך מאכלים אחרים וכו'. בהמשך, לגבי ההלכה של גשמים, ואם מנשב הרוח, כותב המשנה ברורה, לתוך הסוכה, ועל ידי זה נושרים קיסמים מן הסכך לתוך המאכל, אם הוא איסניס, אני דעת יכול לצאת חוץ לסוכה. אותו דבר. אם כן, מוריי ורבותיי, העולה מן המשנה ברורה, שבעצם הנקודה כאן בגשמים זה לאו דווקא גשמים, כל דבר שמקלקל את המאכל, חום, קור, יתושים, מקלקלים את המאכל, אתה פטור. מצד מה? מצד מה אתה פטור? זה מצד זה שאתה מצטער. הנה כותב המשנה ברורה בלמדי, דאף שהוא מצטער מחמת הגשם, וכל המצטער פטור מסוכה, סביר אל הרמה, כדעת הפוסקים וסופרים דלילה ראשונה, אף מצטער חייב, ותאמן, תאמן, דכיוון דגמרינן, תתוו, תתוו, מחג המצות, לגמר גמרינן וכו'. אם כן, מוריי ורבותיי, המשנה ברורה הבין שעניין של גשמים זה בסופו של דבר גם מצטער. אלא מה? יש שני סוגים של מצטער. יש מצטער כמו שמופיע בשולחן ערוך בתפרש מם. עד עכשיו למדנו תפרש למתת. מה כתוב בתפרש מם? זה הלכה של מצטער. הרמב"ם כותב בסעיף ד' מצטער פטור מן הסוכה. הוא וכו' ולא משום. ואיזה מצטער זה שאינו יכול לישון בסוכה מן הערוב, מן הזבובים, הפרושים וכיוצא בהם. ומפני הריח. וכו'. יש שני סוגים של מצטער. יש מצטער כמו נשבת לו רוח, הוא לא יכול לסבול, הוא לא יכול לישון. יש זבובים, הוא לא יכול לישון. יש ריח, הוא לא יכול לישון. סוג אחד של מצטער. סוג שני של מצטער. הוא מצטער כי זה פוגע במאכל, זה מקלקל את המאכל, אז הוא לא יכול לאכול. אז יש לו צער מזה שהמאכל נפגע. וזה נאמר לאו דווקא על גשמים, זה נאמר על חום, זה נאמר על קור, זה נאמר על כל דבר שמקלקל את המאכל. אז הוא מצטער בגלל שהמאכל נפגע. זוהי כך המשנה ברורה למד בשולחן ערוך, ואני חושב זה הגישה הפשוטה שכולם מבינים, זה הגישה המקובלת. מה? נכון. זה דרך אגב באמת הערה, באמת הערה, אילו, משמע שפה לכאורה רואים שזה בעצם, זה רק פרמטר, זה לא... נכון, באמת הערה שאני שמתי לב לזה ואני עדיין לא בטוח שיש לי את התשובה... נכון, זה באמת דבר שהוא עדיין לא מובן לגמרי במשנה ברורה, באמת הערה. רבותיי, זה כך המשנה ברורה בפשטות הבין, וכך הרבה אחרונים מבינים ככה בשולחן ארוך וברמה. אבל, מוריי ורבותיי, להכניס את זה ברמב״ם זה מאוד קשה. א', אם בסופו שבר הפטור בגלל מצטער פטור, אז איך הרמב״ם מביא על הלכה של מצטער בהלכה ב' ומביא את ההלכה של גשמים בהלכה י'? מה זאת אומרת? היית צריך להביא את זה צמוד, מה, איך זה יכול להיות? מה, 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 מה קורה פה? זה, לא, זה, זה נשמע רחוק רחוק. עוד הערה שיש בכלל על הגישה הזאת, כמו שכבר הערנו, אם באמת גשמים זה מצטער, מהגמרה התרשמנו שכל הרעיון של מצטער זה אמירה שבאה מטעם המוראים. אנחנו לא, הגמרא אומרת, אבל לטעמי מצטער פטור. למה הגמרא לא הביאה את המשנה של ירדו גשמים, מצטער? מה? למה? נכון? נכון? נכון. נכון. אלא מה? ששם זה סדר הפוך, אבל האמת היא עד הרבה. אתה צודק, זה הרע טובה, כי זה שהבית יוסף מביא קודם כל את ההלכה של גשמים, אני בכלל עוד לא יודעת מצטער. אולי בית יוסף זה אפילו בולט עוד יותר מאשר ברמב״ם. כי אתה מביא לחוד שמי, אני יודע לא מצטער פטור. מצטער פטור אתה מביא לי רק בתף רשמם, אז עוד יותר בולט. טוב, אוקיי. אני רוצה להציע לפניכם הבנה חדשה ברמב״ם בעניין הזה. ולומר דבר כזה. אתם זוכרים, הערנו, שאלנו, שהמשנה בכלל לא כותבת, מה הגדר ההלכתי שירדו גשמים, מה הוא פטור, הוא אנוס? הרי אפילו המשנה לא כותבת, המשנה לא מזכירה מילה אחת, אפילו שהוא מפנה את הבית. סך הכל המשנה רק כותבת את המפנה את הסוכה. המשנה רק כותבת, ירדו גשמים, המשנה באה ואומרת, מי מתי? הרמב״ם מוסיף איזושהי הקדמה. המשנה לא כותבת איזה גדר זה. הרמב״ם כותב, אומר, ירדו גשמים, הרי זה נכנס לתוך הבית. תכתוב, פטור, כמו שראינו מקודם, בחולים, בשלוחי מצווה, במצטער. מה? לא כתוב את הגדר. אין פה משחקים. הכל צריך להיות כתוב. אין שום דבר, הכל צריך להיות כתוב. חשבתי על רעיון, ואמרתי את זה לאחד מתלמידי חכמים החשובים בירושלים, והוא עיין בזה, אז הוא אמר לי, תראה, זה יסוד שאומר, לא אומר את זה על אותו אחרון, לא אומר את זה על הרמב״ם, הוא דווקא אומר את זה על הרשב"א, וזה נתן לי חיזוק עצום ברמב״ם, ואני פותח עם זה. הגרא בא ואומר בביורי הגרא, בתפרש למתת, בסעיף ה', הוא מביא רשב"א, והוא מביא, כשקוראים את הגרא, אז זה נראה כאילו שהרשב"א בעצמו אומר את זה, אבל הרשב"א בעצמו לא אומר את זה, כי כשמסתכלים ברשב"א רואים שהוא לא אומר את זה, אבל זה הסבר של הגרא ברשב"א. הגרא אומר כך, דבר נפלא, הוא אומר, כשיורדים גשמים על סוכה, זה לא שהוא פטור. אין סוכה! זה לא סוכה! מה זה סוכה? יש לך סכך, יש משהו שיגן עליך. ברגע שיורדים גשמים, אין סוכה. אז זה לא שאתה פטור מן הסוכה. חבל שתסבול, אתה פשוט לא בסוכה. אין עכשיו סוכה. מה? אין שום הבדל. עכשיו רבותיי, בואו נראה איך אנחנו עכשיו לומדים את הרמב״ם בעקבות היסוד הזה של הגאון מווילנה. אני אומר פעם, הגרא אומר את זה על הרשב"א.
אחר כך אני אגיד לכם גם באיזה הקשר הוא אומר זה על הרשב"א. הקשר שמאוד חשוב לנו. אבל קודם כל בואו נפלס את הדרך ברמב"ם. אמרנו, הלכה ב' מצטער פטור. בגדר של פטור. מה זה מצטער? מצטער זה לא קשור לסוכה. יש סוכה נהדרת. הכל נפלא. יש שכח, הכל נפלא. יש תפנות, הכל. מצטער זה משהו סובייקטיבי. אדם, יש לו רוח. זה מצער אותו, זה מפיל לו קסמים. מעצבן אותו. יש אחד שמצבן אותו יותר, אחד פחות. יש זבובים. תראו, יש כאלה אנשים, מה זה רגישים לזבובים? לא יכולים. הוא רואה זבוב, הוא כבר עודף אותו. עד חורמה. יש כל מה שיהיה זבוב, אז מה קרה? מה קרה? זה משהו סובייקטיבי, זה מצטער. אותו דבר, יש ריח. יש אחד שהריח הזה משגע אותו, ויש אחד עם זה. כל הדברים הללו לא קשורים לסוכה. על זה כתוב מצטער, מי שמרגיש בסוכה צער, פטור. אבל יש משהו אחר לגמרי. ירדו גשמים, זה משהו נפרד. שתי סוגיות נפרדות לגמרי. סתם ככה, דרך אגב, במסגרת ההקדמות לרמב״ם, אמרנו יש הרבה הקדמות לרמב״ם, אז ניגע בעוד הקדמה. הגישה של הרמב״ם לפתור בעיות שבין סוגיות היא שונה לגמרי מהגישה של בעלי התוספות ועוד מחכמי אשכנז. הגישה של התוספות, איך פעם מישהו אמר, הגישה של התוספות להפוך את כל השס לגלובוס אחד גדול. אתה כל הזמן מקיש מסוגיה לסוגיה, שואל קושיה מסוגיה לסוגיה, ונותן איזשהו חילוק. הגישה של הרמב״ם לא. כל סוגיה זה דבר בפני עצמו. תלמד טוב את הסוגיה, תראה טוב טוב את המונחים של כל סוגיה, תראה בכלל שני דברים, מה אתה בכלל מקשב? אין פה תחילת קושיה. זה גישה אחרת, אחרת לגמרי. תוספות זה גלובוס? הרמב״ם, לא. שעה זה לא גלובוס, כל סוגיה או דבר בפני עצמו. וככה הוא מדייק כל מילה. שעה זה המון המון דוגמות והמחשות, וככה פותרים הרבה בעיות, הרבה קושיות בין הסוגיות. הנה, יש סוגיה בקווה מצטער פטור, יש סוגיה אחרת שירדו גשמים בקפתת. הגמרא לא חבר את הסוגיות, הגמרא לא הביאה את הסוגיות ביחד. הרמב״ם למד ירדו גשמים, הוא לא פטור. אין סוכה, אין מציאות של סוכה. אין סוכה. מה?
אם
אין
סוכה, זאת אומרת ש... טוב, כרגע אני
לא יכול להכין סוכה, אני צריך לסוכה אחרת. לא, הכל האזור, הכל פה, יש פה קשיים, אי אפשר להכין סוכה. וכך, הרמב״ם, כמשך למה שאתה שואל, הבין את המשל שכתוב במשנה. שהמשנה באה ואומרת את המשל של הקיתון מים. משלו משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוא כוס לרבו. ושפך לו קיתון על פניו. מה זה שפך לו קיתון על פניו? אתה מביא מים? אין פה מים. אתה הבאתי לי מים בשביל לשתות? אין מים. אין פה מים לשתייה. הבאת לי סוכה? אין סוכה. זה גדר הלכתי! לומר, אין פה סוכה! ההלכה הזאת, מוריי ורבותיי, היא נאמרת דווקא על גשמים.
למה
על פניו? מה?
למה על פניו? שפך את הכוס, למה על פניו?
על פניו? למה על פניו?
על פניו זה לכאורה לא ככעס.
כן, אז נכון. לא, אז לא, לא, צריך לומר ככה, באמת שאלה טוב, צריך לומר על פניו זה. על פניו הכוונה היא, באמת ככה, לגעת בו בנקודה, כן, על הפנים, אתה בונה סוכה, כשבורך אומר, אין פה סוכה, זה נקרא על פניו, זה כאילו לפגוע בו, כאילו, לטריס בפניו, אין פה סוכה, זה נקרא על פניו, אין פה סוכה. איך?
על פניו
יסבים בו. על פניו, כן, על פניו. רגע, שנייה, רגע, שנייה. זה נאמר דווקא בגשמים. מה המשנה ברורה בא ואמר?
שההלכה הזאת נאמרה, הוא אומר, הוא עדין בשרב, הוא עדין בקור, שמקלקלים מאכל.
זה מצד מצטער. אנחנו מדברים עכשיו, מה שנאמר בגשמים זה רק שמים! רק על שמים יש הלכה, זה לא סוכה! כן פוסחך!
הגמרא בכפתת הביאה את הסיפור עם רבי יוסף. נפלו כיסמים. עכשיו, רש"י למד נפלו כיסמים לתוך המרק, לתוך המאכל. לתוך המאכל. כי הוא לומד שהכל עניין של מאכל, כמו שהמשנה ברורה למד. זאת אומרת, המשנה ברורה למד כמו רש"י.
אבל הרמב״ם למד לא מאכל.
כמו הרך נפל לו על פנים.
ואז יוצא שהגמרא אמנם הביאה את הסיפור של רב יוסף כאן, אפרופו זה שהיא רצתה להראות שמפנים סוכה גם משום מיסטינס, אבל הנה חינמי, איך שהרמב״ם למד כמו הרך, זה לא הלכה בהלכות גשמים, ולכן הרמב״ם מביא את העניין של רוח בהלכות מצטער, למרות שזה מופיע בכפתית. עוד דבר, כתוב בהלכה, כתוב פה שהרי הגמרא מביאה וככה רמב״ם פוסק שאם ירד גשם ונכנס לאכול את הסעודה בבית, או ירד גשם הלך לישון, או לא תגמור את הסעודה כמה שאתה רוצה, תישן עד עלות השחר. רבותיי, ההלכה הזאת לא נאמרה במצטער. במצטער אומרים לו חבובלה, אתה מצטער, אתה פטור. ברגע שיש זבובים, אתה כבר לא מצטער, אתה לא פטור. זה ההלכה שנאמרת רק בגשמים. זה דף כפתת. למה? בגשמים, תשמע, אין לך סוכה, אין. בשמיים לא נותנים לך לקיים את הסוכה, אין סוכה. התחלת לאכול בלי סוכה? ההלכה באה ואומרת, מאחר, זה לא שחייב בסוכה ואתה פטור, אלא אין כל אפשרות לעשות סוכה. התחלת את זה במציאות שאין לך אפשרות לעשות סוכה? התחלת את זה במציאות שאתה לא יכול לעשות סוכה? אז יש הלכה אומר לך, אתה יכול לגמור את הסעודה הזאת בחוץ. במצטער? לא בהכרח, יש מקום לדון בדבר הזה. מצטער אני יכול לבוא ולומר, מצטער פטור. ברגע שאתה לא מצטער אתה לא פטור, יש מקום להתלבט בדבר. עוד דבר, יש דיון בראשונים בלילה הראשון, נגענו מקודם ברמה, ופה עכשיו נגיע לרשב"א עם הגר"א, ותראו איך זה בגשם. אבל אתה לא אוכל בסוכה, זה לא סוכה, אין לך מה לאכול, כי זה היית ראשון שם. אז אם ככה, אז ברור שגם שיטת הרמב״מים, מאחר וגשמים מפקיעים מהסוכה שם סוכה, והם פה בכלל שם סוכה, וזה נאמר רק בגשמים, אז הנה חינמי, בלילה הראשון אין עניין לאכול, אבל מאידר גיסא מצטער.
עכשיו, יש דרך אגב דיון באחרונים, הרי הבאנו שרמב"ם מביא מצטער דווקא על שינה. מאיפה הוא לקח את זה? כמו שראינו גמרא. מה קורה אדם מצטער באוכל? אז יש בזה דיון בין האחרונים. הגישה הפשוטה, לומר, אם הוא מצטער בזמן האוכל, הוא גם יהיה פתוח, יש כאלה אומרים לו, דווקא שינה ולא אוכל. זה דיון. המשנה ברורה נוטל, אמר שאם הוא מצטער מחמת אוכל, הוא גם יהיה פתוח. מה קורה אדם בלילה הראשון? מצטער מחמת אוכל, האם אז יש עניין לאכול את הכזית? יכול להיות שהרשב"א והרמב"ם יודו שבמצטער הנה חינמי, הרי הסוכה היא סוכה, ואז הגזרה של תת וו יכול להיות שהיא כן תפעל, הנה חינמי. אבל כשמים בלילה הראשון תתרטב עד לשד עצמותיך, זה לא יעזור לך שום דבר, תקבל צלש, אבל לא קיימת את מצוות סוכה.
זה לא קיימת. ואז, רבותיי, עכשיו אנחנו מבינים היטב היטב למה, קודם כל שהגמרא דיברה על מצטער, למה היא לא הביאה את המשנה של גשמים? כי באמת זה לא מצטער מצטער. ב', למה המשנה לא מביאה פטור? סתם, מהמתי? ידעו גשמים מתי? מה מהמתי? קודם תגיד לי פטור? מהמתי? באמת הוא לא פטור, פשוט אין לו סוכה. כמובן, אנחנו מבינים למה הרמב״ם ממקם את זה במקום אחר לגמרי. הוא ממקם את זה בלחיות, רחוק, רחוק, רחוק מצטער. כי באמת זה גדר ממש שונה לגמרי, בקשמים פשוט אין סוכה. ככה מוריי ורבותיי, זה נותן לנו. עכשיו ככה, אני עד שלא נודע לי על הגרא, ותראו זה גרא מפורש, אומר אין סוכה. זה לשון, זה לא דיוק בגרא, זה הלשון של הגרא. עד שלא ידעתי את הגרא, הייתי בטוח שאכן הרמב״ם לומד שגדר של גשמים זה לא מצטער. היה ברור לי ב-100%. אבל לא יכלתי לחתום על זה, להגיד שאין פה סוכה. רציתי לומר את זה, אבל זה צריך בשביל זה גב. גם בשביל להגיד סברה בשור שלא הלכה למעשה צריך גב. אבל ברגע שנודע לי דברי הגרא, זה אני יכול לחתום עם זה בסייעת הדשמיה, שככה רמב״ם למד. בדיוק לזה הוא פלוס את הגרא. עם הציווי, עם הרך, עם הכל מכל כול. ולכן, גם את ההלכה הזאת, שאם התחיל את הסעודה גומר, הוא מביא את זה רק בהלכה של גשמים. הוא לא מביא את זה בהלכה של מצטער. אז הכל מאוד מאוד מדויק. עד לכאן ביאור שיטת הרמב״ם נושא גשמים. מה שער עבור? אחד ועשר, אז עברנו כבר את הזמן. יש לכם עוד דקה, רעיון יפה? משהו קטן? משהו קטן, רעיון קצר. אנחנו כל שנה מתבגרים בעוד שנה, ורואים כל שנה מזווית חדשה את החג הזה. איזה חג נפלא כל כך, ואתה כל פעם רואה אורות חדשים. כתוב בספר נחמיה, כשחזרו מגלות בבל, אז הקריאו להם, אמרו להם שיביאו לסכך את הסוכות עלי זית ועלי הדס ועלי ענף עצבות ו... איזה עוד עלי? עלי ערבה? עלים, עלים, עלים. מה העניין של עלים? יש עניין בעלים? יש עניין בעלים? אבל אפשר גם לסחר את הסוכה בלי עלים. תקח קרשים, תעשה מחצל. מה העניין של עלים, עלים, עלים? רוצה להגיד לכם איזשהו רעיון שככה התעורר במשך החג. רבותיי, ארבעת המינים, מה זה ארבעת המינים? יש לנו את רוג, פרי עץ הדר. אנחנו מקיפים את האתרוג הזה בשלושה סוגים של עלים. מה זה לולב? כפות תמרים. איך העץ תמר בנוי? אתם יודעים שלעץ תמר אין לו בכלל ענפים. אין לו ענפים. מה יש? יש לו את הפרי, את התמרים, ויש את הכפות, את הלולבים שנפתחים, והם בעצם העלים שלו. יופי, ענף עץ אבות. מה זה ענף עץ אבות? אתה עץ אבות שמחופה בעלים. ערבי נחל. מה זה ערבי נחל? זה עץ של ערבות. מה כל הרעיון של עץ של ערבות? מה זה? מה זה ערבה? זה רק עלים. הרי לערבה אין אפילו פרי, זה רק עלים. אנחנו לוקחים את האתרוג, מקיפים אותו בשלושה סוגים, שלושה מינים של עלים. מה זה פה חג העלים? מה יש עם עלים? היי רבותיי, בחג הזה נודעו לי דברים שלא ידעתי על העלים.
אתם ידעתם שמה שעושה את הפרי זה הכל בא מעלים? כל הסוכרים, כל המינרלים, כל החיות, הכל בא מעלים? תראו דברים באנציקלופדיה על עלים, זה אחד מפלאי הבריאה האדירים. מה יש בעלה? פשוט לא יומם. התמר, מה שיש לו זה רק עלים. אלא אלפים. כל המתיקות שיש בתמר, זה בא מעלים. מתיקות, זה שיא המתיקות. הדס, העלים של ההדס, כל הריח המוכל. התפקיד של העלה, הוא נותן לפרי את כל החיות, את כל המרכיבים, את כל המזון, זה הכל בא מעלה. הרבה, זה בעצם מין מאוד מיוחד, מאחד מארבעת המינים. זה עלים, הרבה זה רק עלים, אבל אין פרי. אבל הרי אתם יודעים שכתוב בכל הספרים שגימטריה של ערבה זה זרע. זה ידוע, ערבה זה סגולה גדולה מאוד לזרע. כתוב בכל הספרים שזה גימטריה ערבה. זאת אומרת, ערבה אין לו פרי, אבל הוא עושה פרי הכי גדול. זה ערבה. רבותיי, אז מה אנחנו בחג העלים? מה הכוונה? העלים מסמל את ההשפעות. ההשפעות. כל ההשפעות על הפרי באות מהעלים. כל בא מהעלה. החג הזה זה חג של שפע של השפעות. אנחנו מקופים בענני הכבוד, זה שפע, שפע אדיר. כל העניין של הסוכה, של הסכך, אנחנו מוקפים בשפע. העלים מסמלים את הקרנה, את ההשפעה של השפע. בזמן נחמיה היו, כתוב שהיו מביאים סכך מעלים, הכל היה עלים. העלים מסמלים את השפע. האתרוג הזה הוא מוקף בעלים, הוא מוקף בשפע. אבל תשימו לב, האתרוג, הרי הגמרא מתלבטת, מה זה פרי עץ הדר? טעם העץ כטעם הפרי. הרי כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את ברא את העולם, עץ פרי עושה פרי למינו, טעם העץ כטעם. אדמה קלקלה, שני עצים נשארו טעם העץ כטעם הפרי. האתרוג והפלפין. אף קוק מסביר, בפרי עץ הדר, מה הרעיון שטעם העץ כטעם הפרי? העץ הוא האמצעי. הפרי הוא התכלית. טעם העץ כטעם הפרי בא להגיד לנו שהאמצעי בטל למטרה. לא, אדמה רצתה שיהיה לה ישות משלה, מעמד משלה. למה שיהיה לה טעם כמו הפרי? יש לה גם, יש לה מעמד משלה. לכן האדמה קלקלה. מה זה האדמה? הכוונה השר של האדמה. לכל דבר יש שר בשמיים. האתרוג, טעם העץ כטעם הפרי. קחו את העלה של האתרוג, אתם תראו באמת לעלים, יש להם באמת טעם של אתרוג. אז זאת אומרת, זה הפוך על הפוך. אז איך האתרוג מקבל? איך הוא נהיה אתרוג? איך האתרוג נהיה אתרוג? ממה הוא נהיה אתרוג? אם העלים, הם יש להם את הטעם של האתרוג, טעם העץ כטעם הפרי, אז מה האתרוג מקבל את כל ההשפעה, הוא בסוף נהפך לאתרוג? ממה? מעלים! יש לזה מעלים שלו. זאת אומרת, האתרוג זה הפרי הכי מושפע, הוא מושפע מעלים, הוא קופי של העלה, הוא כמו העלה, זה טעם עץ כטעם פרי, הוא כמו העלה. למרות זאת, אנחנו לוקחים את האתרוג הזה, שכל כך מושפע מעלים שלו עצמו, בוא, תיקח עוד השפעות. כך השפעה מעלים של ההדס, כך השפעה מעלים של הערבה, זה חג של השפעות. יש כאן שפע שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, מושפעים משפע רב. זה מה שקורה גם בסוכה. אין לו שפע של ענני הכבוד, צילה דמינותא, שפע, העלים מסמלים את ההשפעה של השפע. זה הרעיון של חג הסוכה. רבי ורבותיי, בחג הזה כולנו זוכים לנוק השפעות אדירות, שתוך כדי שזה קורה אנחנו לא מודעים ומרגישים. אחרי החג או בשמיני עצרת, עצרת לכם, יצרו לפניי, אז אנחנו נרגיש יותר ויותר כל מה שקלטנו. די רצון שנמשיך בעזרת השם לשמוח בשמחת החג ולקלוט את השפע הגדול מתוך כך נזכה להיכנס לשמיני עצרת. כל טוב, חג שמח.